ריבונו של עולם, אתה ציוויתנו על ידי משה עבדך לספור ספירת העומר כדי לטהרנו מקליפותינו, מטומאותינו, כדי שיטהרו נפשות עמך ישראל מזוהמתם. ובכן יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שבזכות ספירת העומר שספרתי היום יתוקן מה שפגמתי בספירה כזאת או אחרת שיש בכל יום, ואתהר ואתקדש בקדושה של מעלה, ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות, ולתקן את נפשותנו ורוחותינו ונשמותינו מכל סיג ופגם, ולטהרנו ולקדשנו בקדושתך העליונה, אמן סלע. תראו, זו תפילה מרגשת. מה מבקשים פה? אנחנו מבקשים שבזכות ספירת העומר שספרנו אני אזכה לתקן את הכל, להיות קדוש לחלוטין, ואני אקבל קדושה עליונה מן השמיים, ויגיע שפע רב, שפע וכל הטובות וכל הברכות וכל ההצלחות יגיע, ואני אזכה לתיקון הנפש ותיקון הרוח ותיקון הנשמה בשלמות מכל סיג ופגם, ואני אזכה לטהרה ולקדושה עליונה. יפה, תפילה יפה. מי שלא יודע במה מדובר והיה שומע רק את התפילה הזו, אז בטח הוא היה חושב, היו שואלים אותו, תגיד, לפי דעתך, בזכות מה אנחנו מבקשים את הדבר הזה? איך אפשר, אחרי איזה מעשה, אחרי איזה פעולה אפשר לבקש כזאת בקשה רצינית? שבזכות זה, הכל יתוקן, כל השפע יגיע, כל הטוב שבעולם יגיע לי. כל הטוב שבעולם יגיע לי. בזכות מה? היינו אומרים, נגיד, שבן אדם היה תורם את כל מה שיש לו לצדקה, או שהוא הקדיש את החיים שלו להציל את העולם, או משהו בסדר גודל הזה, אז היה מתאים אחרי פעולה כזאת, בקנה מידה כזה, לבקש, בזכות זה, אז אני מבקש שיהיה לי שפע וברכה והצלחה וטהרה וקדושה ותיקון הנפש, תיקון הרוח, תיקון הנשמה. צריך להיות משהו מאוד מאוד כביר שאני עושה כדי לזכות לדבר הזה. ובזכות מה אנחנו באמת מבקשים את זה? בזכות שאמרנו, היום, יום אחד לעומר, היום שני ימים לעומר. היה נורא קשה, נכון? זה כזה דבר גדול, כל כך הרבה מאמץ השקענו, כל כך הרבה כסף נתנו, כל כך הרבה הקרבנו, כל כך מסירות נפש, כל כך הרבה זמן זה לקח. זה היה קשה, זה דרש הרבה חוכמה, הרבה עומק. עד שהצלחנו לעשות את הדבר הזה, להגיד, היום יום אחד בעומר, היום שני ימים לעומר, שלושה ימים לעומר. אז המעשה שעשינו הוא כזה גדול שבזכותו אנחנו מבקשים, מה לא? מה לא? מה ההיגיון? מה ההיגיון? בזכות דבר כל כך פשוט ופעוט וקל. מה זה קל? אין יותר קל מזה. המצווה הכי קלה בעולם, אפילו יותר מתפילה. בתפילה אני לפחות צריך לחשוב שאני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, ואני מתכוון לזה, זה סוג של קשר, זה לא כבוד אם אני אומר למישהו, רציתי לדבר איתך ואני חושב על משהו אחר. אז צריך לחשוב על זה. יש גם בתפילה שזה סוג של עבודה, שצריך להתכוון. אבל כאן, היום יום אחד בעומר, שני ימים לעומר, אני לא פונה לקדוש ברוך הוא, אני פשוט סופר ימים, יום ראשון. מה השעה? 8:45. בזכות שעכשיו השעה 8:45, אז תתאר אותי ותקדש אותי ותשפיע לי ותציל אותי. מה הקשר? מה הקשר? אז הקשר הוא כזה, שאנחנו הרבה מאוד פעמים חושבים, משוכנעים, שכדי להגיע למשהו, זה יכול לקרות רק אם אנחנו נורא נתאמץ. נעשה משהו נורא קשה, נורא מושלם, נורא מושקע, נורא חכם, שאולי אף אחד אחר לא עשה, ואז בזכות זה אולי מגיע לי משהו. אבל כאן אנחנו רואים שההשקפה של התורה היא שונה. כשאני מבקש את כל הטובות שאני מבקש, אני לא מבקש אותם בגלל שעשיתי משהו כביר. להפך, אני מבקש אותם בגלל, בזכות שעשיתי משהו נורא קטן, נורא נורא קטן. אבל כנראה יש איזה משהו. יש איזו סיבה שהמשהו הקטן הזה הוא כל כך חשוב. רבי נחמן אומר בתורה רשפי ב', שאדם צריך ללמד זכות על עצמו ולמצוא בעצמו נקודות טובות. למה הוא לא אומר שאדם צריך למצוא בעצמו דברים טובים? עשיתי דברים טובים, אני יכול להתעודד, אני לא בן אדם רע, יש לי מעשים טובים. יש לי מחשבות טובות, יש לי רצונות טובים, דיברתי דיבורים טובים, התגברתי על מעשים רעים, עשיתי מעשים טובים, עשיתי חסד, עשיתי דברים טובים בחיים. אני לא כזה רע, תתעודד. אז למה רבי נחמן אומר שצריך למצוא נקודות טובות? למה נקודות ולא דברים טובים? כי המילה נקודה היא מגדירה את יחידת השטח הכי קטנה. נקודה. רבי נחמן רוצה להגיד, תראה, אם אתה שמח רק בדברים גדולים, שהם נורא יקרים, נורא מכובדים, נורא קשים, נורא חכמים, אז לא הבנת אותי. זה נוטה לגאווה. זה נוטה להראות כמה אתה גדול. אבל באמת, 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 העבודה שלנו זה לא להראות כמה אנחנו גדולים, אלא להסכים לכמה אנחנו קטנים. אז בעצם בזכות זה, בזכות מה? בזכות שאני מסכים, שאני נורא קטן. אני כל כך קטן, יש פסוק בתהילים. זה השער להשם, צדיקים יבואו בו. אז מה, אם היו מדמיינים, באיזה שער הצדיקים עוברים? בטח שער גדול, מפואר, מדהים, כמו שמגיע לצדיקים. אז אפשר להגיד באופן ציורי, שהשער שהצדיקים עוברים בו, הוא לא כזה גדול. הוא כל כך קטן, שרק צדיקים שהם כל כך מקטנים את עצמם, יכולים לעבור דרכו. זה לא שהוא גדול, בשער גדול זה לא שער להשם. בוא נראה אם אתה יכול לעבור בכלום, בהכי קטן. בוא נראה אם אתה מסכים לקטנות שלך. אם אתה מודה בזה שאתה פשוט קטן, ואתה לא כזה מושלם, אתה לא כזה גדול, ואין לך כל כך כוח, ואין לך כל כך חוכמה. בוא נראה אם אתה מצליח להודות בזה בלי להתבאס. בלי להתייאש, בלי להגיד אז לא בא לי. בוא נראה, בוא ננסה. החז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא אומר לכל אחד ואחד, פיתחו לי פתח כחודו של מחט. אז באמת הפירוש הפשוט נראה, שהכוונה היא שהקדוש ברוך הוא אומר, אפילו אם תעשה את המינימום, אני כבר הולך לקראתך. זאת, אפילו תפתח לי כל כך קטן, זה גם טוב, אני מוכן ללכת לקראתך, תעשה משהו קטן. אבל באמת לפי מה שאנחנו אומרים, אז צריך לומר שהקדוש ברוך הוא אומר, תפתחו לי פתח כחודו של מחט, אבל לא יותר. כי אם יותר, אז לא, אז אתם נסים לעשות עליי רושם. אל תתאמצו. את הדבר הקטן, תביאו את הדבר הקטן. אז ספירת העומר היא באה לומר לנו שהניצחון שלנו וההצלחה שלנו וכל הטובות וכל ההצלחות הם לא תלויים בזה שנעשה דברים גדולים, אלא שנסכים שאנחנו לא יכולים לעשות כמעט שום דבר. אבל בוא נראה מה אנחנו כן עושים. אנחנו קודם כל מודים שאין לנו כוחות. אנחנו לא מסוגלים להפוך עולמות, אנחנו גם לא נדרשים להפוך עולמות. אנחנו לא רוצים להיות קיימים דרך כוחנות. מה זה כוחנות? כל אחד, כשהיה ילד, אז ההורים שלו בעיקר, אבל גם כל מי שסובב אותו, אמר בלי מילים או עם מילים, אם תהיה, שימו פה קו, וכל אחד ימלא את הקו, אם תהיה כך וכך, אז נאהב אותך ונתייחס אליך. אם תהיה חכם, אצלנו החכמים חשובים, אם תהיה חכם ויצורים גדולים, אז נאהב אותך. אם תהיה חמוד, תהיה חמוד, תהיה ילד חמוד, תהיה חמוד, תהיה חמוד, נאהב אותך. אז נהיה חמוד, חמוד, חמוד. אם תשתוק, אז נאהב אותך. תפסיק לעשות רעש, תפסיק לבכות. אם תהיה שתקן, נאהב אותך. אם תהיה צייתן, נאהב אותך. אם תהיה כזה או אחר, נאהב אותך. אם תהיה יפה, נאהב אותך. תראי איזה יפה אחותך, למה את לא כזאת יפה? אז כל אחד קיבל איזה קוד הפעלה, שאם כך וכך הוא יהיה, אז הוא יהיה אהוב. וכל החיים הוא נורא מתאמץ להוכיח שהוא כזה. הוא פשוט כזה. במקרה הטוב, אומרים לו, אם תהיה טוב, אז נאהב אותך. זה נשמע טוב, נכון? תהיה ילד טוב. תהיה ילד טוב, אל תהיה ילד רע. כן, אבל אני גם ילד רע. בא לי להיות ילד רע. בא לי להגיד, לא בא לי, לא בא לי. לא בא לי להיות ילד טוב. בא לי לעשות שטויות שילדים עושים. בא לי לא לקום בבוקר. בא לי להגיד מילים לא יפות. בא לי לא לעשות שיעורים. בא לי להציק לאח שלי. בא לי. לא, תהיה ילד טוב. ילד טוב, ילד טוב, ילד טוב, ילד טוב. אסור אסור שתגיד מה אתה רוצה ומה אתה מרגיש. רק תהיה ילד טוב. טוב, אז אני ילד טוב. יש אנשים שהקיום שלהם בעולם זה דרך נתינה. הם חייבים כל הזמן לתת. לכאורה זה דבר יפה. תראה, זה בן אדם טוב, הוא כל הזמן נותן. הוא נותן, הוא מעניק, הוא עוזר, הוא חושב על אחרים. מה הבעיה בזה? אין בזה בעיה. השאלה אם זה אמיתי. כן, מה אם לקבל? מה אם להיות קטן? מה אם להיקשר? לא, 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 רק לא להיקשר. אני חייב להצליח. אם אני לא יהיה בדיוק יצליח, אם אני לא יהיה מושלם, אז אני אמות. אז אני אמות, אז אני לא רוצה. אז כל אחד יש לו איזה קוד הפעלה כוחני, שאם הוא יהיה שם, אז הוא יהיה קיים. ואם הוא לא יהיה שם, אז הוא לא יהיה קיים. ובאה התורה ואומרת, פתחו לי פתח, כחודו של מחט. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, תשמע, אתה יכול לבקש ממני את כל הבקשות שבעולם, שפע בכל העולמות, ותיקון הנפש, ותיקון הרוח, ותיקון הנשמה, וקדושה, וטהרה, וטובה, וברכה, ושמחה, וכל מה שאתה רוצה. ועכשיו בן אדם אומר, אז מה אני צריך לעשות בשביל זה? להיות הכי חכם, להיות הכי יפה, להיות הכי מוכשר, הכי צדיק, ילד טוב, לא לבכות, לא זה, מה אני צריך לעשות? הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא צריך לעשות כלום. אתה צריך לעשות רק דבר אחד, להודות בדבר מאוד פשוט. אני חלש, אני צריך עזרה. בואו תגידו את זה אחריי. אני חלש, ואני צריך עזרה. וכמובן הבנות יגידו, אני חלשה ואני צריכה עזרה, כן? אני חלש, לא שאני לא שומע אתכם.
אני חלש,
אני צריך עזרה. עוד פעם, זה נשמע טוב, זה מעודד. אני חלש, מי אמר אני חזק? איזה יופי. אני חלש ואני צריך עזרה. מה באמת? אתם רוצים להגיד שאתם לא מסתדרים לבד? אתם צריכים עזרה? לא. לא, תשמע, אני מסתדר לבד, אני לא צריך אף אחד. אני צריך וחצי. אני חלש מאוד ואני צריך עזרה. הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה רק תודה בזה, אז בזכות זה, בזכות זה מה? יושפע שפע רב בכל העולמות, ולתקן את נפשותינו ורוחותינו ונשמותינו. תראו איזה דברים. בזכות מה? אני חלש. אני עושה פעולה פשוטה. אני סופר. אני לא מפעיל כוח. אני לא מפעיל מאמץ. אבל בנקודה של הספירה, מה הנקודה של הספירה? אני חלש ואני צריך עזרה, וזה שאני סופר, זאת אומרת שאני מחכה ליום שאני אקבל את העזרה. אני לא סתם אומר אני צריך עזרה, אני מחכה, אני מחפש את העזרה. ואני מאמין שהיא תגיע. אני מאמין שיגיע יום שאני אקבל אותה. אני לא עושה שום דבר בכוח כדי לקבל אותה, אבל אני מאמין שהיא תגיע. ואני סופר את הימים. אני כל כך סגור על זה שהיא תגיע העזרה שאני צריך, אני סופר את הימים. כל הישועות שלי, כל הטובות שלי, כל מה שחסר לי. בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים, שמחה, שלום בית. רוחניות, קדושה, סיפוק, עבודה, חברים, גאולה, כל מה שאני צריך. אני אקבל את הכל. אז מה אני אעשה? אני אהיה לטוב, אני אהיה ככה, אני אהיה ככה, אני אעשה דברים גדולים בעולם, ואז מגיע לי? לא. אני רק אגיד, וואי, אני חלש. אני חלש ואני צריך עזרה, ואני רוצה עזרה, ואני מתפלל לעזרה, ואני פונה לעזרה. ואני גם מאמין שהיא תגיע. אני סופר את הימים, היא תגיע, היא בטוח תגיע. זה הרגשה הכי נפלאה בעולם. כשבן אדם מצליח לחבור להרגשה הזאת, הוא מרגיש שכל השרירים שלו מתרפים. איי, אני חלש. צריך עזרה. לא, לא ייאוש. לא ייאוש. הודעה, הודעה. זה המצב, ואני סופר את הימים. העזרה שלי תגיע, הטוב שלי יגיע. ובינתיים, בזמן שעובר, אני נפרד מהשקרים שלי. אני נפרד מהנוקשות שלי. אני נפרד מהכוחנות שלי. אני נפרד מהשתלטנות שלי, כי אני מבין שאני חלש ואני צריך עזרה. זה לא תלוי בי. אני לא יכול להתפרץ ולקחת את זה בכוח. אני לא יכול. כל מה שאני רוצה, אני אקבל. ולעומת מה שאנחנו אומרים, העולם מלא היום בדברים שאומרים לך, רק תקנה אותי, רק תשתמש בי, רק תעשה את זה ותראה איזה חזק אתה. תסתכלו, כל הפרסומות יש להם מסר מאוד פשוט. תעשה את זה, תקנה. תקנה את זה, תאכל את זה, תשתה את זה, תעשן את זה, אתה יודע מה יקרה? אתה תהיה חזק, סדנה להעצמה, תהיה גבר, תהיה אישה מדהימה, אתה תהיה משהו. לא רוצה להיות משהו, על מי אני עובד? אני חלש, ואני צריך עזרה. מי שייתן לי זה הקדוש ברוך הוא. אני לא הולך לגנוב את זה בכוח. אני לא הולך להשתלט. מה ששלי, יגיע לי. חז"ל אומרים, במקומך יושיבוך. ומשלך ייתנו לך. מה ששלך, יגיע. במקום שלך אף אחד לא ייגע. תאמין בזה ותחכה, תתפלל, תעשה את מה שאתה יכול, אבל לא בכוח. לא בכוח. הדבר המרכזי שאדם רוצה, רוצה ליהנות, רוצה אהבה. כל העולם היום מוצף בהנאה ואהבה עם כוחניות. מה זה הנאה עם כוחניות? סרטים. אני יושב מול משהו שלא קיים, ואני מתרגש, ושמח, ומצפה, ודרוך, ומפחד, ומסופק, ומבולבל. ואחרי שעתיים שלא קרה כלום בשום מקום, מה? ממה אתה נהנה? מכלום, לא קרה כלום. זה בקטן. סמים, אלכוהול, אני נהנה, לא קרה כלום. אני גונב את ההנאה בכוח. אני לא אומר, אני רוצה הנאה ואני מחכה שהיא תגיע ביושר, שהיא תגיע בצורה עמוקה ונקייה. אני לוקח אותה בכוח. אני רוצה אותה עכשיו, אני לא אשאל אף אחד. זה נקרא לגנוב, זה נקרא לקחת בכוח, והם משלמים על זה ביוקר. אותו דבר אהבה. אני רוצה אהבה, אני לוקח אותה בכוח, אני משתלט, אני דורש, אני תובע, אני לא בא ברכות, אני לא בא בשברון לב. אני אומר, מגיע לי. אז מה אני מקבל? אני מקבל סיסמאות שאין מאחוריהם שום דבר. אז התורה אומרת, תקשיב, כל יום מהחיים שלך, ספירת העומר היא 49 יום במשך השנה, אבל יש פה לימוד לכל החיים, לכל השנה. כל יום תעצור ותגיד לעצמך, אני חלש ואני צריך עזרה, והיא תבוא, אני מצפה לה, אני מאמין בה. עבר עוד יום שלא התייאשתי, עבר עוד יום שרציתי את הטוב, ובצעדים מדודים וקטנים התקרבתי לקראתו. עבר עוד יום שחיפשתי והאמנתי שאני אגיע לטוב שלי, אבל לא בכוח, לא בכוח. תראו מה רבי נתן כותב. ועל ידי הספירה של כל יום ויום מימי הספירה, זוכים לצאת משער אחד של טומאה לשער אחד של קדושה. מה זה שער של טומאה? שער של טומאה זה... החזוני שומר, מה זה טומאה? הגדרה מפרקת לטומאה. הזנחת החיים על מסלולם הטבעי. איזה יופי. מי שחשב שטומאה זה איזה כוחות רשע שמלפפים אותי, או איזשהו משהו דמוני כזה, לא. טומאה זה החיים הרגילים. הזנחת החיים על מסלולם הטבעי. אני לא עושה כלום, ואני נהיה תמה, כי החיים מושכים אותי ומבלבלים אותי, ואני נהיה כלום, ולא קורה לי כלום. ואם אני רוצה שיקרה משהו, אני צריך ללכת למקום אחר. אני צריך ללכת למקום שאומר, אני לא במקום שלי, ואני רוצה להגיע למקום שלי. זה מה שאנחנו עושים בספירת העומר. אנחנו אומרים, אני נמצא במקום רחוק, אני אטום, אני בכוחנות, אני רוצה להגיע לעולם של קדושה. ועל ידי הספירה, אומר רבי נתן, אני רק ספרתי, רק אמרתי, אני חלש, אני צריך עזרה. היום, יום אחד לעומר, חסד שבחסד. אני רוצה לתת חסד, אני רוצה לקבל חסד. יש לתת ולקבל מצד הטומאה. מה זה לתת ולקבל מצד הטומאה? בכוח, בלי להתחשב. מכירים את זה שנותנים לך משהו שאתה לא רוצה, כמו סבתות שמאכילות אותך בכוח? חסד. זה לא מצד הקדושה. רגע, תסתכל עליי. מה אני צריך? מכירים את זה שמישהו מדבר איתך ומסביר לך דברים שאין לך כוח ורצון לשמוע ואתה לא שם, אבל הוא עושה את זה בכוח? חסד. מצד הטומאה. אותו דבר לקבל. יש לקבל חסד על ידי זה שאני ראוי לחסד הזה. ויש לקבל חסד על ידי מניפולציות. אם לא תאהב אותי, אני אעשה ככה. אם לא תעשה ככה, אעשה ככה. שליטה, זה חסד מצד התומעה. ריבונו של עולם, אני מודה שאני נמצא בשערים של תומעה. אני נמצא במקום שהחיים מסובבים אותי במקום שאני אגדל מתוכם. אז אני רוצה לצאת משם. אני רוצה לצאת משער של תומעה שנקרא חסד שבחסד מצד התומעה. אני רוצה לתת ולקבל בקדושה. אני רוצה לתת מה שצריך למי שצריך, ולקבל כשאני ראוי ומוכן לזה, לא על ידי דחיקת שעה ולא על ידי הפעלת כוח ולא על ידי מניפולציות. זה מה שאני רוצה. אז אני אומר לך, ריבונו של עולם, היום יום אחד לעומר, אז תוציא אותי משער התומעה שנקרא חסד שבחסד שבתומעה. אומר רבי נתן, אין בעיה, קפצת, יצאת. מה עשיתי? לא עשיתי כלום. עשיתי, הודיתי. הודיתי שאני במקום לא טוב, ואני רוצה להיות במקום טוב. הקדוש ברוך הוא אומר, אין בעיה, אני אעשה את השאר. אתה חלש, אתה צריך עזרה, אתה מודה שאתה לא במקום, אני אביא אותך למקום. אתה לא יכול לבוא למקום שלך לבד, אתה לא יכול. הגמרא במסכת קידושין אומרת, בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו. לפי ההגדרה שאמרנו קודם, מה זה היצר שיש לאדם? הזנחת החיים על מסלולם הטבעי. תזרום בעברית. תזרום. תזרום. זה בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו. לא צריך לחשוב, לא צריך לחפש. עזוב, הכל בסדר, הכל סבבה. מה? מה קורה איתי? איפה אני? אז הנה אני מודה. אני לא בכיוון. אז הקדוש ברוך אומר, אני אקח אותך למקום. בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו. ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אני לא יכול. החיים מפעילים אותי. החיים מעקמים אותי. החיים מבלבלים אותי. אני אוכל מה שאני לא צריך. אני אומר מה שאני לא צריך. אני שומע מה שאני לא צריך. אני עושה מה שאני לא צריך. אני הולך לאן שאני לא צריך. וכן הלאה. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. שאני לא צריך. זה צד התומה. אני מזניח את החיים שלי. אבל ריבונו של עולם, אני מודה בזה. אני צריך עזרה. בזה, 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 49 מעגלים. בזה, בזה, אני צריך עזרה. אני חלש בזה, אני גם חלש בזה. אתה יודע מה? אני גם חלש בזה. אבל אני צריך עזרה, אני רוצה עזרה. אומר רבי נתן, על ידי הספירה של כל יום ויום מימי הספירה, זוכים לצאת משער אחד של טומאה לשער אחד של קדושה. זה הכל. אני רק מגלה את דעתי, שאני כן, אני מודה. אני מודה שאני שבוי בידי כוחות שמפעילים אותי, ואני צריך עזרה, אני לבד לא יכול לצאת, אבל אני מודה, אני לא מתייאש, אני רוצה. ואז אומר רבי נתן, כי בעת שהאדם רחוק מקדושתו יתברך, ברגע שהאדם רחוק מהקדושה של הבורא, הקדושה של הבורא זה שהכל, כל הפעולות הם עם תכלית, עם עומק, עם אמת, ולא עם היגררות אחרי מסלול החיים הטבעי. אז שאדם רחוק מזה, והוא נע ונד ומטולטל, ודוחים אותו מקדושתו מדחי לדחי, הרי העולם מלא באין סוף אין סוף של רעיונות ומשקעות ומאכלים ומראות ואנשים שפשוט עושים לי את זה, ותוכנים אותי ומוחקים אותי ומשכיחים ממני מה התכוונתי ומה רציתי. יום אחרי יום, פשוט אדם יוצא מהבית, או לא, אפילו היום לא צריך לצאת מהבית, זה נכנס לתוך הבית. הוא כבר הביא את החוץ פנימה, הוא לא צריך לצאת, הוא כבר בחוץ כשהוא בבית, כי כולו מאובזר בחיצוניות ששוטפת אותו. אז זה נקרא שהוא נע ונד, ודוחים אותו מקדושתו. אני לא במקום האמיתי שלי, שהוא אמיתי וקדוש. אף על פי כן, אם הוא חזק ואמיץ לבקש ולדרוש, ולחפש ולחתור בכל עת, להתגעגע ולחשוף, ולבקש עת שאהבה נפשו למצוא אותו יתברך, אז אף על פי שעדיין עוברים ימים ושנים הרבה, ואינו זוכה למוצאו יתברך ולהתקרב אליו, עוברים שנים, עוברים ימים, אומר, אני רואה שלא קורה כלום. יופי, רציתי, כל הכבוד, איזה רעיון יפה, אהבתי את הרעיון, אני חלש ואני צריך עזרה, כל הכבוד. אמרתי את זה גם כמה פעמים. הסכמתי להודות בזה. טוב, מה נהיה? אבל לא מגיע לשום מקום. איפה הפרס? איפה הישועה? איפה הדבר שאמור לקרות פה? אז רבי נתן אומר, עובר זמן ואתה רואה שלא קורה כלום? ידע ויאמין, כי בכל עת ועת, על ידי כל בקשה ובקשה, ועל ידי כל דרישה ודרישה שדורש ומבקש ומחפש למצוא כבוד קדושתו יתברך. כל רגע שאדם אומר, אבל אני רוצה את הטוב, אני לא בכיוון, אני רוצה את הטוב, לא קרה כלום, זה לא שום דבר חיצוני שאפשר לראות, הוא רק הסכים להגיד את זה. ועל ידי כל הבטה וגעגוע שמביט ותולה עיניו לרחמיו יתברך. האדם באמצע כל הבלגן שלו מרים עיניי ואומר, מה יהיה איתי? לא ביוש, ברצון. ועל ידי כל תנועה ותנועה שפונה לקדושה, אתם יודעים מה זה תנועה? תנועה זה שבן אדם רוצה ללכת למקום שיקרה שם משהו טוב, אבל הוא מרגיש כל כך כבד, שהוא רק עושה כזה. טוב, לא. מכירים את זה? הוא בא לחבות איזה מכשיר שלא היה צריך להיות דלוק, והוא עושה, טוב, נשאיר אותו דלוק, אבל הוא עשה סוג של כלום, תנועה. זה גם. על ידי זה זוכה בכל פעם לשבר חומות ברזל ודלתות נחושת. רבי נתן אומר, תדע לך, שאם אתה לא מתייאש, אז יש כאן הצטברות של רצון, יש כאן הצטברות של תנועת נפש. משהו כן קורה. תראו איזה דבר מדהים, שהימי הספירה זה המון זמן, זה מצווה ארוכה. חודש וחצי בערך. ואדם רוצה להגיע לאיזה יעד, טוב בוא נגיע. לא, עוד יום, עוד יום, עוד יום, עוד יום. בוא, אז די, בוא נתייאש, לא? אני ממשיך. ואין שום תנועה שפונה לקדושה נאבדת. חס ושלום. ואם הוא חזק ואמיץ לבקש ולחפש יותר. הוא לא אומר, טוב, אבל לא הלך. לא, לא, עוד פעם. אף אם יעבור עליו מה שיעבור, בוודאי, סוף כל סוף יזכה למצוא אותו יתברך. שזהו בחינת ספירה. שאף על פי שבכל יום ויום שסופרים ומונים, עדיין אין זוכים לצאת לגמרי מטומאה לטהרה. האדם אומר, טוב, מזה אמרתי שאני רוצה לצאת. פתאום הוא אומר, רגע, אבל יש פה עוד משהו שאני צריך לצאת. כמה בלגן, כמה שטויות, כמה שקרים, כמה שיעבודים. אני רוצה לצאת. אומר רבי נתן, זה נבנה. זה נבנה. וזה הדבר אי אפשר לפה לדבר ולבאר ולספר אחד לחברו עד אחד הוא צריך להתחזק. רבי נתן אומר, הדבר הזה של התחזקות ולא להתייאש, זה דבר שקשה מאוד להסביר עד כמה זה נכון, עד כמה זה רלוונטי לכל אחד, לכל מצב, לא משנה מה. כל החשבון הזה שאדם אומר, כן, אבל תסתכל, אומר לעצמו, אבל תסתכל, כמה פעמים ניסית וזה לא הלך ולא הגעת לכלום, אז מה? תסתכל כמה אנשים החליטו 1,000 פעם להפסיק לעשן ויום אחד הפסיקו. תסתכל כמה אנשים החליטו 1,000,000 פעם לעשות דיאטה ויום אחד הפסיקו. תסתכל כמה אנשים לא מצאו את עצמם ולא מצאו את הבן זוג שלהם ופתאום מצאו. אז איך זה קורה? הם פשוט לא התייאשו, זה לא כזה דבר מסובך. ומהם, אומר רבי נתן, יוכל המשכיל להבין איך להתחזק תמיד, ולבלי להניח את מעט הטוב שיכול לעשות, אפילו אם נפל לשאול תחתיות ממש. כי לכל אחד נדמה שעליו אין מכוונים הדברים. כל אחד אומר, בסדר, מדובר פה על אנשים ברמה. עליי לא מדובר, אני כלום, אני חלש. אבל מה זה חלש? אבא שלה חלש. ואני צריך כל כך הרבה עזרה שאף אחד בעולם לא יכול לתת לי אותה. אז די. רבי נתן אומר, לא, זה לא נכון. כל אחד נדמה לו שיש לו מניעות כאלה ונתפס בתאוותו ובמצדתו כל כך, עד שלאיש כמוהו אי אפשר לשוב באמת. כל אחד אומר, אני לא. אז רבי נתן אומר, תדע לך, אתה לא יוצא מן הכלל. כל אחד אומר את זה. כי כבר נלכד ימים ושנים במה שנלכד. ורבנו ז"ל היה קורא תיגר מאוד על זה. רבי נחמן מאוד, מאוד דיבר נגד הנקודה הזאת של הייאוש. כי באמת הכל יכולים לזכות להתקרב להשם יתברך באמת. אפילו על ידי מאמר זה בלבד, אפילו עם כל מה ששמענו בחיים. זה רק את העניין הזה של אל תתייאש, תמשיך לרצות, ותודה בזה שאתה לא נורא גיבור ונורא גדול, ותמשיך לבקש כל יום בצורה מדודה, אז תדע לך שזה מספיק כדי שתגיע. וסוף כל סוף יראה שאין שום תנועה נאבדת. דכל תנועה ובקשה זכה לעשות איזה תיקון. בסופו של דבר אתה תראה את כל התמונה. עכשיו תראו דבר מעניין. הספירה, המהות שלה זה מתי אני אגיע. יש פה משהו טריקי. כשבן אדם מסתכל ואומר, אני מודה שאני רחוק, אני מודה שאני חלש, והיעד שלי הוא מאוד רחוק ממני. הטוב שאני מאחל לעצמי, הישועות, השמחות, הקדושה, מה שאני מאחל לעצמי זה מאוד רחוק ממני. אז אם הוא מסתכל על כמה הוא רחוק מהיעד שלו, מה קורה לו? הוא מתייאש. איפה אני ואיפה זה? כשנגיד שבן אדם לא קולט שהוא צריך לעשות דיאטה, הוא אומר ככה, שמן זה טוב. אז מה? אז הוא מרגיש סבבה. אתה אומר, רגע, זה לא טוב. זה לא בריא, זה לא טוב לנפש, זה לא טוב, זה לא טוב, אני מתרחק מעצמי, זה לא טוב לי. אז כשהוא מתחיל לראות שהוא רחוק, ואחר כך הוא גם רואה שהוא חלש, והוא לא כל כך יכול לשנות את זה בשנייה אחת, אז הוא מתייאש, הוא אומר, איפה אני ואיפה הדבר שאני שואף אליו? אז כל הספירה זה מתי נגיע, מתי נגיע, מתי נגיע, אני ממשיך להתגעגע, אבל כשאני מתגעגע למשהו, אז זה כואב לי, נכון? כי אני רואה כמה שאני רחוק. זה כמו שנגיד מישהו מחפש בן זוג. אז כל הזמן הוא חושב על זה, ואומר, מתי זה יהיה, מתי זה יקרה, ואני מאחל לעצמי, אז זה כואב. אז באיזשהו שלב שהוא מסתכל, הוא אומר, די, אין לי כוח לזה, זה מייאש אותי. בוא לא נחשוב על זה, לא, זה לא צריך את זה, עזוב, כשזה יקרה, זה יקרה. הוא מוותר על הרצון, הוא מוותר על הגעגוע, כי זה כואב לו. אז כאן תראו דבר נפלא בספירה. לפי המהות של הספירה, שזה הרצון, היינו צריכים לספור ספירה הפוכה. אם המטרה זה להגיע למתן תורה, יצאנו ממצרים, 49 יום, הגיע מתן תורה. ושם אנחנו שואפים בספירה. אז היה צריך להיות שמתחילים את הספירה, כמה אנחנו רחוקים מהיעד, נכון? היינו צריכים להתחיל בעוד 49 יום, נגיע ליעד, עוד 48 יום נגיע ליעד, כמו טובלת ייאוש, כשמה כן היא. מתי נגיע? מתי נגיע? אז זה מייאש. התורה אומרת, הספירה היא הפוכה. היום יום אחד לעומר, היום שני ימים לעומר, היום שלושה ימים, אני רוצה להגיע לשם, ואני מסתכל אחורה, מה ההיגיון בזה? יש למישהו איזה רעיון, מה ההיגיון בזה?
שעברת איזשהו דרך.
נכון, עברתי דרך, זה מעודד. אני חייב לעודד את עצמי. יש את הרצון ואת הגעגוע למטרה שאני רוצה להגיע, אני רוצה להתקדם, אני רוצה להתקדש, אני רוצה להקים בית, אני רוצה להתחתן, אני רוצה לחזור בתשובה, אני רוצה ללמוד תורה, אני רוצה להיגמל מכל מיני דברים. זה הרצון, אבל הרצון הזה הוא כואב, כי אני רואה את החסרון. אני צריך לאזן את זה, איך אני מאזן את זה? תראה איזה דרך עברת, אני אומר לעצמי. תראה, כל הכבוד לך. שקלת 200 קילו, אתה שוקל 199, תראה איזה בדים אתה. נכון, זה שנה עברה מאז, אבל בכל אופן, משהו קרה, באמת, באמת, משהו קרה. כי אתה בכל אופן התקדמת. תראה כמה התקדמת. אפילו זה שאתה מסכים שזה יכאב לך, התקדמת. תסתכל איפה התחלת, תראה לאן הגעת, תעודד את עצמך. אם אתה מסתכל רק על כמה אתה רחוק מהיעד, אתה מתייאש. לכן הספירה, רוצים להגיע קדימה, ובעצם מסתכלים אחורה. עכשיו, יש עוד דבר שיכול לשבור את הבן אדם. כשהוא רוצה להתקדם, אז יש שני דברים שאסור לו להסתכל עליהם. אחד, זה כמה רחוק היעד. אני הולך לשם, אבל אני צריך לראות כמה התקדמתי. שתיים, איפה נמצאים אחרים? אבל תראה אותו, הוא כבר, מה אני עושה, דיאטה 1,000 שנה, תראה איזה רזה. מה, אני מתאמץ ללמוד ולהבין, הוא כבר הגיע לכל מה שחלמתי. אני מתאמץ להיגמל לא יודע, מ5 קופסאות ליום, הוא כבר אף פעם לא ישן. או הוא כבר נגמל ולא יודע, כבר רץ קדימה. אז כשאתה רואה אנשים אחרים שנראה לך שבתחום שאתה רוצה להשתפר התקדמו כבר הרבה מאוד, אז אתה גם מתייאש. אתה אומר, איפה אני ואיפה הם? מה הקשר? מה הקשר? כל בן אדם, בסוף ימיו, לאורך ימים, אחרי 120 שנה, הנשמה שלו תעזוב את הגוף הזה, והוא יגיע לפני בית דין של מעלה, ושם ישאלו אותו, מה העניינים? מה שלומך? איך אתה מרגיש? היה קשה, אה? כן, אתה יודע, זה עובר על כולם, אז בוא תספר לנו מה היה. ואז הוא יתחיל להגיד, החבר שלי, השכן שלי, אמא שלי וסבתא שלי, ועשו לי ואכלו לי ותראה ו... יגידו לו, סליחה, שלחנו אותך לתוך עולם, קיבלת שליחות, קיבלת כלים, קיבלת כוחות, קיבלת אנשים ודברים שיעזרו לך, קיבלת מול זה דברים ואנשים שיפריעו לך, קיבלת בחירה חופשית, קיבלת תפילה, קיבלת ארגז כלים נהדר. מה זה קשור עכשיו, מה שקרה לשני? או תשמע, כולם היו כאלה, כולם, מה, איך אני יכולתי? הביאו אותך לעולם שיש לך משימה, זה מה שהיית צריך לעשות. מה זה קשור לשני?
אבל זה לא יכול להיות המודל?
שאלה טובה.
אנחנו חיים עם מודלים. זאת אומרת,
המודל...
הרזה לא היה קיים, אז הייתי חושב שכולם צריכים להיות שמינים.
אתה צודק, אבל המודל הוא יכול קצת לתעתע. כי אני צריך להיות מה שאני, לא מה שהוא.
אולי אפשר להיות מה שאני בדרך שלי, להגיע למודל הזה. אני צריך להמציא את עצמי.
תראה, אם נגיד אחד כל יום קם כמו פנתר ב-4 בבוקר ומתקתק את כל היום בזריזות מופלאה ובשמחה, נגיד, ואני ב-12 עשות אבל לאנשות שאני מסתובב לצד שני, אז אם אני אסתכל עליו, זה מודל, זה יעזור לי? לא, זה ישבור אותי. אני צריך להגיד לעצמי, תקשיב, יש לך מידה רעה, יש לך תכונה רעה, בוא תתחיל לאט לאט לעשות דרך. בסופו של דבר, כשאני אצליח לקום ב7:30 ולהתחיל את היום שלי, אני יכול להגיד לעצמי, תקשיב, אתה עשית את זה בגדול, לקח לך כך וכך זמן, כך וכך שנים, כל הכבוד. אני לא צריך לקום ב4, זה לא העניין שלי. כי מודלים לחיקוי, הרבה פעמים זה סוג של שיגעון. מי אמר שאני צריך להיות במקום שלו? מי אמר שאני צריך להיות כמוהו? אני צריך להיות כמוני, לא כמוהו. כי אם אני אתחיל לחכות את כל החזקים בכל התחומים, מי אמר שזה העניין שלי בכלל? ידוע סיפור מפורסם על רבי זושא מאניפולי, שהוא אמר, אחד מגדולי החסידות, שכשהוא יגיע לעולם הבא, לבית דין של מעלה, אז הוא לא דואג, אם ישאלו אותו למה לא היית משה רבנו, הוא לא דואג. אבל אם ישאלו אותו למה לא היית זושא, אז הוא דואג. אני צריך להיות אני. ואם אני אחכה מישהו, אז מה יהיה? אז מה... רבי נחמן אומר, שאדם אומר תהילים, אז הוא צריך, כל דבר שהוא אומר, הוא צריך לחשוב שמדובר עליו. כי דוד המלך כתב את זה ברוח הקודש, וכל אחד צריך למצוא את עצמו בתוך המילים של דוד המלך. אז יש כל מיני דברים שצריך להבין איך זה קשור אליי. נגיד, דוד המלך אומר, הצילני מכף כל אויביי ומיד שאול. אין לי אויב שקוראים לו שאול. מילא, מכף כל אויביי, כל אחד יש לו אויבים. בסדר. אבל מה זה מכף שאול? אז אחד המפרשים אומרים ששאול זה סמל למשהו. אחד המדורים בגיהנום נקרא שאול. מה זה שאול? שאול זה שאדם עושה משהו שהוא לא שלו. זה שאול. זה לא אני בכלל. אני עושה את זה, זה אולי אפילו דבר טוב, אבל זה לא אני. למה אני עושה את זה? כי זה נחשב, אומרים שזה טוב. הוא עשה את זה. אז למה, מה, אני לא יכול לעשות את זה? מה זה קשור אם אני יכול? האם אני צריך לעשות את זה? מי אמר? אולי לא.
אם אני רוצה לעשות את זה.
אז זה צריך בירור גדול לפני הכל, מה אני רוצה ומה נכון לי. ואז אם יש מישהו שמאתגר אותי, כי אני רואה שיש מי ללמוד, נהדר. אבל קודם כל צריך בירור מה הנקודה שלי. בדרך כלל ההסתכלות על אחרים היא הופכת את הבן אדם לתדמיתי. אז איך אני נראה? אז מה חושבים? אני טוב? אוהבים אותי? אני יצאתי ידי חובה, אני מספיק חכם כמו שמקובל? רבי נחמן כותב בסיפורי מעשיות שהייתה מדינה, שכמובן זאת המדינה של העולם הזה היום, מדינה של עשירות. שכל אחד קיבל דירוג במדינה הזאת לפי כמות הכסף שהייתה לו. והיה לו סוג של דרגה. נגיד מי שהיה לו סכום מסוים, כנראה בבנק או משהו שהוא קבוע אצלו, הוא נקרא אלוקים. אוקיי? יש לו קצת פחות, הוא נקרא מלאך. יש לו פחות, הוא נקרא אדם. יש לו פחות, הוא נקרא חיה. איזה יופי. כאילו זה מה שקורה היום. עשירון עליון, עשירון פה, עשירון שם, מה הקשר? כל המדדים האלה של מה מחשיב את הבן אדם, הם מדדים חיצוניים. זה בכלל לא הנקודה. גם לא התנהגות, לא רק כסף או עושר או יופי. הוא מאוד זריז. אז מה אם הוא זריז? לאן הוא מזדרז בדיוק? ומאיפה באה הזריזות? ומה הוא חושב על עצמו? ואף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע מה בן אדם עושה בחדרי חדרים. לפעמים יש אדם שבחדרי חדרים, בינו לבין עצמו, עושה איזה עבודת קודש, משנה את התפיסה שלו, מתגבר על איזה ייאוש, מחליט לבחור בחיים. אף אחד לא יודע, אף אחד לא רואה. אולי הבן אדם הזה מציל את העולם יותר מאשר אנשים שעשו דברים ועלו על במות ודיברו דיבורים. התפיסה שלנו היא מאוד חיצונית. לכן, ספירת העומר היא מדגישה את העניין הזה. כשאתה סופר, כשאתה מודד את ההתקדמות שלך, תמדוד אותה באיזה אופן. התורה אומרת, וספרתם לכם. אז כתוב בהלכה, מצווה על כל אחד לספור לעצמו. יש מצוות שאחד עושה והוא יכול לעשות בשביל השני. כמו נגיד בשולחן שבת, אחד יכול לברך המוציא לחם מן הארץ או לעשות קידוש, והשומעים מתכוונים שהמצווה הזאת מקוימת גם בשבילם. הם יוצאים ידי חובתם והוא מוציא אותם ידי חובתם. הוא מקיים את זה בשבילם. כל ישראל ערבים זה בזה. אני יכול לקיים את המצווה בשביל מישהו אחר. אבל יש מצווה שנקראת ספירת העומר, שהתורה אומרת, וספרתם לכם. אם אני אומר יום אחד לעומר, אתה לא יכול לשמוע ולהתכוון שכאילו אתה אמרת. אתה צריך להגיד לבד. מעניין, למה? מה הבעיה? הבעיה היא שספירת מלאי ובדיקת התקדמות של הבן אדם היא רק ביחס לעצמו. רק ביחס לעצמו. נגיד בן אדם מגיע לעולם הבא ואומר, אני נתתי מלא צדקה. פותחים את הסרט ורואים את הסיפור שלו. נתן באמת מלא צדקה. מספרית. נתן כמויות אדירות של צדקה ונדבות. אומרים לו, תקשיב, אתה לא נתת בחיים שלך צדקה. מה, אומר למה, זה עולם האמת פה? מה, אתם צוחקים? מגיע אדם אחר, אומר, אני לא נתתי כלום אף פעם לאף אחד. אומרים, בוא נפתח נראה, פותחים את הסרט, אומרים לו, אתה נתת מיליונים לצדקה. אומר, אתם, מה קורה פה? יש כזה סיפור, יש כזה באמת סיפור. תראה איזה דבר מעניין, ההלכה אומרת שאם בן אדם נותן הרבה, אפילו שנותן הרבה, אבל בנתינה שלו הוא נותן למקבל הרגשה של כאילו כך כך, איך אני בשבילך? אני נותן הרבה, נכון? תעשה לי כבוד בבקשה. אז הנתינה שלו היא סוג של השפלה וזה לא נספר לו כמצווה. מצד שני, אם דופק לי מישהו בדלת ואין לי לתת לו, כלום, לא נותן לו כלום. אבל אני אומר לו, וואי, איך אני מצטער בשבילך. הלוואי והייתי יכול לתת, והייתי שתי כוס מים. לא נתתי לו כלום. אומרת ההלכה, שזה נספר לי כאילו נתתי לו צדקה. אז איך אפשר בכלל למדוד דברים מהנקודה החיצונית שלהם? המדידה של הדברים זה איפה אני עם עצמי. ספרתם לכם, בן אדם יודע מה איתו, מה קורה איתו. מה אני עושה? למה אני מתכוון? מה אני רוצה? אתה רוצה לבדוק התקדמות? תבדוק התקדמות מול עצמך. וספרתם לכם. אז כשאדם מסתכל על עצמו, אומר רבי נתן, תבדוק איפה התחלת. ותראה כמה התקדמת. וזה אפילו בנקודות הכי הכי קטנות. אדם אומר, קח דוגמה פשוטה. אני רוצה קשר יותר אמיתי, יותר עמוק. אשתי, מהילדים שלי, כל הכבוד. ביטאת הרצון, הודית בחסרון, אני חלש ואני צריך עזרה. אני מודה שהקשר הזה הוא לא משהו. איזה עוצמה, איזה יופי, איזה התקדמות. אז טוב, מה עושים? מתחילים לתקשר. זה נורא פשוט, מתחילים להגיד את כל מה שחושבים וכל מה שמרגישים. משתדלים להזיז את הדרמות ולהגיד את מה שמרגישים ולראות ולנסות להבין אחד את השני. אז מה קורה אחרי זה? אחרי שבוע שם עפות יונים צחורות סביב הבית והן פזרות עלי זית? לא. נהיה בלגן. נהיה עוד יותר בלגן. אז בן אדם מסתכל ואומר, רגע, אבל תראה מה קורה פה. לא, אני התקדמתי. אני הסכמתי לפתוח, הסכמתי לשתף, הסכמתי לדבר, הסכמתי להתקרב. הסכמתי לוותר על הגאווה שלי. הסכמתי לוותר על הכבוד שלי. זה חוט השערה. חוט השערה שאדם עומד מול הבן זוג שלו עם להגיד, טוב, בוא נקשיב לו באמת, או בוא נשתלח עליו, אני לא סופר אותו. חוט השערה. אבל אלף פעם נכשלתי בזה, כן, אבל פעם אחת עשיתי את זה, איזה יופי. מגיע לי עידוד מעצמי. כן, אבל תראה את אלה, מה אתה יודע מה קורה אצל אלה? לא, אבל יש כאלה שבאמת, אתה יודע מה? שערב להם. אני התקדמתי. התקדמתי שאני מוכן לעמוד מול האמת הזאת שאני עדיין לא בכיוון. התקדמתי בנקודה הזאת של פעם אחת הצלחתי להתאפק חצי שנייה. התקדמתי בזה שאני לא מתייאש ואני ממשיך לנסות. התקדמתי. אני צריך פרגן לעצמי את ההתקדמות. אני מסתכל אחורה ואני מסתכל אחורה רק על עצמי. אם אדם היה חי באי בודד, היה לו הרבה יותר קל. אנחנו כל הזמן מסתכלים, כאילו, מה חושבים, מה אומרים, איך אני ביחס ללא יודע מה? ביחס ל... מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע? אנחנו, יש לנו, ודאי שמעתם, סדנת שקוף. סדנה לתיקון מידות, לתיקון הנפש, לעבודה פנימית, בדרך של רבי נחמן. אם אנחנו כבר מזכירים את זה, אז עוד איזה קרוב לחודש מתחילות קבוצות חדשות. אתם יכולים להיכנס לאתר לב הדברים ולראות את הפרטים. אז מה רציתי להגיד בזה? אתה בא ואתה רואה אנשים מכל הסוגים, מכל הזרמים. כשאתה רואה אותם, אתה שומע את הפרטים הראשונים, אתה אומר, זה ברור, זה אנשים רואים, אנשים טובים, אנשים על רמה. עד שאתה שומע מה עובר עליהם. ופתאום אתה אומר, אני לא מאמין. על כולם עוברים כאלה דברים. כולם מפחדים, כולם חסרי אמון, כולם מבולבלים, כולם חלשים, כולם צריכים עזרה. כולם בכאוס עם עצמם ועם הבן זוג שלהם ועם הילדים שלהם ועם הקדוש ברוך הוא ועם החיים ועם הדיאטה ועם העבודה ועם הכל. אז כנראה שאני בדמיון כשאני מסתכל על הזוהרים והחייכנים כאילו הכל בסדר. כי כשהזוהרים והחייכנים מגיעים למקום שהם מבקשים עזרה, אז מסתבר שהזוהר הזה הוא מאוד 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 רחוק מהמציאות. אז אנחנו לא באים חס שם להתנחם בזה שלאחרים רע, אבל זה מאוד כדאי שלא נתייאש מזה שנדמה לנו שלאחרים טוב. כל אחד בעולם הזה יש לו את הסיפור שלו, יש לו את העבודה שלו, ואם אני רואה שמישהו טוב לו, אדרבה, אני צריך להסתכל על עצמי, אני צריך לספור ביחס לעצמי. אז בעזרת השם שאנחנו נזכה באמת להגיד לעצמנו כל יום את הדבר הזה, וכשאדם עומד מול הקדוש ברוך הוא, וכשאדם עומד מול אשתו, וכשאישה עומדת מול בעלה, אז תנסו לפתוח שיחה במילים האלה ותראו מה יקרה, תנסו ותראו. אני חלש, אני צריך עזרה. תראה, אני באתי פה, לא באתי לכלום, מה? אני לא יודע מה החיים שלי, כלום. אני רוצה להשתנות, אבל בוא נתחיל מזה שאני חלש ואני צריך עזרה. אני לא בא לעשות רושם על אף אחד. אז הכל מתרקח. הבן אדם מתרקח, הדו-שיח מתרקח. אותו דבר כשבאים לקדוש ברוך הוא, אל תבוא בטענות. תגיד, אני חלש, אני צריך עזרה. תקבל את העזרה הזאת, תבקש את העזרה הזאת. אל תתייאש, תמשיך לבקש אותה, תקבל אותה. עזרת השם, שנזכה כולנו להכיר את החולשה שלנו, ואז לקבל באמת את העוצמה האמיתית שלנו. ועכשיו יש לנו זמן, אם אתם רוצים לשאלות, כפי שיש לנו כל שיעור. כן.
איך היה באומן?
מה אני אגיד לכם? בעזרת השם עוד 3 חודשים, בעזרת השם אנחנו נעשה עוד קבוצה של שקוף באומן. היה פשוט מרגש, היה מיוחד, היה עמוק. קשה, קשה לתאר. אנשים פשוט נחשפים והם כאלה מתוקים. כשהם מפסיקים להגיד, תשמע, זה, אז הכל פתאום נראה אחרת. אנשים... מתחת לכל איש יש איזה ילד מפחד שרק רוצה שיחבקו אותו, וכן אנשים, וקרו שם דברים יפים, דברים מדהימים, שלא לדבר על הכוח של רבי נחמן, שמי שבא לשם אז פשוט מקבל מפתחות עצומים לחיים. בסוף הימים האלה שהיינו שם, עשינו איזה סבב, וכל אחד אמר משהו מקבל על עצמו. קבלות כל כך יפות ומתוקות, אני מקבלת על עצמי להתרכז ברצון ולא בפחד. אני מקבלת על עצמי להגיד לבעלי כל מה שאני חושבת, בלי בעל. אני מקבל על עצמי לדבר כל יום עם אשתי בכנות. איזה דברים מתוקים, איזה דברים מדהימים. וכשעושים את זה ביחד, וכשעושים את זה ליד הצדיק, בכוח של הצדיק, זה עניין אחר לגמרי. לא מאוחר, עוד 3 חודשים, בעזרת השם. כן, עוד שאלות. ויש גם סדנת שקוף בארץ. הכנה לאומן. כן.
איפה הגבול בין זה לבין מפה
לא הבנתי.
כן.
זה כל אחד לפי המקום שלו, זה קשה להגיד בזה, אני אתן לך דוגמה, בסדר? זה שאלה טובה, אז כל אחד יש לו את המקום שלו. אני אתן לך דוגמה, זה קשה להגיד בזה כללים, כל אחד זה אדם אחר, זה מצב אחר. נגיד בעניין של לימוד. יהודי זוכה להבין שבלי תורה אין לו חיים. צריך ללמוד תורה. אז מה שקורה בדרך כלל שיהודי זוכה להבין את זה, שהוא נכנס ללחץ ומתחיל להסתער. לצערנו הרב גם יש מחנכים במרכאות כפולות ומשולשות שאומרים שזה דווקא ככה צריך להיות. יאללה ותיכנס וזה, בקיצור, הרבה לחץ, הרבה הישגיות, הרבה מתח, הרבה הרגשה לא נעימה. ואז גם אם הוא מצליח, אז זה פשוט שובר אותו ומרסק אותו תוך מקסימום כמה שנים לרמה כזאת שלעולם לא יפתח ספר. ויש כאלה אינסוף של, של, של אנשים שהם פשוט לא מסוגלים לפתוח ספר בגלל שהם באו לזה בצורה כוחנית. לעומת זאת, בן אדם אומר לעצמו, אוקיי, אני רוצה ללמוד, בוא נראה. בוא אני אקח את עצמי, את הנפש שלי יד ביד, ויחד איתה אני אלך. אני לא אשאיר אותה מאחורה. אני רוצה ללכת איתה. אני אבדוק מה לפי כוחי. מה לפי כוחי? מה אני אעשה בלי להיות חמוץ? מה אני אעשה בלי להילחץ ולהיכנס למתח של הספקים והתקדמויות והשוואות? אז גם אם זה לפתוח כל יום ולקרוא פרק תהילים או שתי הלכות, אם אני אעשה את זה בשמחה ואני אתמיד בזה, אז עוד חודשיים אני אגיד, אתה יודע מה? בא לי להוסיף עוד משהו ככה לארוחה הטעימה. בכיף, בוא נראה מה מתאים לי. אולי זה, אולי זה. לאט לאט, ככה, ככה בכיף. ואני אומר לך על עצמי, שככה השם עזר לי ככה להיכנס ללימוד. וברוך השם אני בנס, נס עצום, שאני לא שונא את התורה, אני אוהב את התורה, אחרי 30 שנות תשובה. בגלל שהשם שמר אותי לא להיכנס בצורה כזאת ללימוד. ואנשים, כשאני באתי בתור חילוני לישיבה, אנשים כבר היו בחצי שס ובהסתערות, היום אני לא יודע איפה הם, באיזה בית מחסה. ואני לאט לאט הגעתי כבר למקום יותר טוב, למרות שהמילה יותר טוב היא גם לא מדויקת, אני לא בתחרות עם אף אחד. ויש תקופות שאני מוריד, אני משנה, אני בודק. רבי נחמן אומר, יש נעימות בתורה. והעיקר זה הנעימות שבתורה, לא בכוח. נכון שצריך להשתדל ולנסות להבין, אבל שזה יהיה במידה, שזה יהיה בטעם, וככה זה בתפילה, וככה זה בעבודה, בעם הולך לעבודה. אם אני חוזר חמוץ הביתה ואין לי כוח לאשתי ולילדים שלי, אז זה כוחני. לא, צריך שעות נוספות, למה צריך? הוא אומר שצריך כי צריך להביא יותר כסף הביתה, אבל האמת היא שהוא פשוט אין לו כוח לראות את אשתו ואת הילדים, כי הוא לא יודע מה לעשות איתם. אז הוא ממציא לעצמו איזו המצאה שצריך לעבוד שעות נוספות, ואז הוא חוזר גמור הביתה. זה כוחנות. מה שצריך, צריך. אתה יודע, תשאיר זמן לעיקר. הבית שלך, המשפחה שלך, זה העיקר. צריך נורא להתאמץ. מי אמר? מי אמר? אותו דבר גם ביחסי אנוש. צריך להתאמץ, לפתור את היחסים ביני לבין אשתי. לא צריך להתאמץ. צריך להקדיש לזה זמן איכות מדוד ולהתקדם. זה לא מעכשיו, מעכשיו, מעכשיו. אין מעכשיו. יש עכשיו קצת ומחר קצת, אבל בהתמדה וברצינות, לפי הכוח שלי, לא להסתער. ובן אדם יודע, כשהוא עושה יותר מכוחו, הוא נהיה חמוץ. הוא נהיה עצוב, הוא נהיה סגור, הוא נהיה מריר. תבדוק. מה מתאים לך בכל תחום, מה מתאים, כמה. אם אני מאבד את השמחה, אז לחצתי מדי. והפחד שאם אני לא אלחץ מדי, אז אני אחפף, הוא שקר, זה לא נכון. אם אני לא אלחץ מדי, אני אגיע ליעד יותר מהר. אם אני אלחץ מדי, אני אגיע לאיזה קיר ולבית חולים. זה מה שקורה לרוב האנשים, ברוב התחומים. לא צריך ללחוץ, צריך להיות רגיש לעצמי ולהתקדם בשמחה. ועושים אלף טעויות, ברור. אז בסדר, אז חוזרים אחורה, עוד פעם, לאט לאט, לאט לאט. לאט אבל בטוח, בעזרת השם. כל אחד לומד להכיר את עצמו בעניין הזה. כן.
יש
לי
שאלה.
כן. כן. שאלה טובה. שאלה טובה. אני אקצין את השאלה שלך. יש שיחה לא כל כך מוכרת שנערכה בין רבי נתן לבין רבי נחמן. שרבי נתן אמר לרבי נחמן, איך זה יכול להיות שיש הרבה צדיקים שהגיעו לגבהים עצומים, ולעומתם יש אנשים שגם עשו עבודה ולמדו והתפללו ועשו מצוות ועבדו על המידות אבל לא הגיעו לכאלה גבהים. גם הם השקיעו את כל הכוח וגם הם כולם התייגעו. אז איך אלה, כאילו הצדיקים הרגילים, הלוואי עלינו, איך הם זכו לזה ולא זכו למה שאלה זכו? הרי הם התייגעו. אז רבי נחמן אמר לו, מסתם לא התייגעו כל כך. כאילו, זה התשובה פשוטה, תשמע, הם לא היו רציניים מספיק. אז לפי זה יוצא רושם, שבאמת, כמה שאתה יותר תשקיע ותתאמץ ותשים רגל על הגז, תגיע יותר. צריך להיות רציני. יש הרבה מקורות לזה. אדם לעמל יולד, והרבה מקורות תורניים שמציגים תמונה כזאת. אבל חז"ל אומרים, דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. בשביל לקבל תמונה שלמה, אתה צריך לראות את כל העניין. אומרים שצריך להתייגע, אומרים שצריך להתאמץ. ורבי נתן אומר בצורה הכי מפורשת, עיקר היגיעה, יש כמה סוגים של יגיעה, עיקר היגיעה זה הרצון. אני מתאמץ ונלחם לא לאבד את הרצון. אני לא מתאמץ לפרוץ בכוח לכספת ולקחת את מה שאני רוצה. אני לא מתאמץ מחר להראות שאני כבר חכם ויודע וצדיק. אני מתאמץ לא לאבד את הרצון. אני מתאמץ להיות אמיתי וכנה. אני מתאמץ לבדוק מה המקום שלי וללכת לפי מדרגתי. זה המאמץ. כי יש מאמץ חיצוני של הספקים. לא על זה מדובר. והראיה, יש הרבה אנשים שמאוד מאוד התאמצו להספיק וללמוד ולהתקדם. כשאתה מסתכל על הבן אדם, לאן הוא הגיע עם עצמו, אתה רואה שהוא לא קיים בכלל. זה כמו שחז"ל אומרים, חמור נושא ספרים. או בשפתנו מחשב, או לא יודע, דיסקונקי. כאילו, יופי, יופי. כל מה שיש לך בראש אפשר להכניס לדיסקונקי, אז מה? אבל הוא יודע הרבה, הוא למד הרבה, מה? אז מה? אז מה? איפה השינוי בך? השינוי זה שאתה ממשיך לרצות עם הכנעה, ואתה עושה דברים לא בכוח לפי מדרגתך. זה המאמץ. המאמץ זה תתאמץ לא לשים גז. אני, יש לי עוד מעט שנה בערך רישיון, בעיקר כשאני נוהג, זה מה שאני מתאמץ. כי מה זה לנסוע 100? מה, אתה משוגע? תראה איזה יופי, כביש 6. 140, לא מרגישים כלום. אני מתאמץ, אני כל הזמן מתאמץ לא לשים גז. זה עובד קשה. אבל שאתה רואה, כאילו, עם המצלמות שפוגשות אותי, הן לא רואות שאני עובד קשה, הן רואות שאני בסדר. אתה מבין? אז זה גם מאמץ. ובספרים, לעבור את המהירות המותרת, ולבוא בכוחנות, יש לזה כינוי בספרי הקודש. הכינוי הזה, רבי נתן אומר, זה הדבר הכי חמור שיכול לקרות לבן אדם. הפוך ממה שחושבים. הדבר הזה נקרא ריבוי אור. ריבוי אור זה אור שאין כלים מתאימים לקבל אותו. יותר מדי טוב, יותר מדי אור, יותר מדי אהבה, יותר מדי קרבה, יותר מדי לימוד, יותר מדי תפילה, יותר מדי טוב, יותר מדי מהר. רגע. זה כמו שאתה נמצא מול ילד. אתה כבר רוצה להסביר לו כל מה שאתה יודע. רגע. אתה צריך להתאמץ, לשמוע אותו לפני שאתה מתחיל להסביר לו. אתה מתאמץ ללכת אחורה. אתה מתאמץ לבנות כלים. האור כבר יגיע, הבעיה זה לא האור. אבל כשבן אדם הולך בכוח, אז זה לא נקרא שהוא מתייגע בעבודת השם. זה נקרא שהוא בעל תאווה. שהוא משתולל, כי הוא רוצה כבר להגיע לכל מה שהוא חשב, והוא רוצה כבר שזה יקרה עכשיו. זה לא המאמץ שמדברים. המאמץ זה ללכת אחורה. להיות כנוע, להיות ענב, להמשיך לרצות, ותתקבל את מה שאתה צריך. זה בדיוק הפוך. נכון צריך הגיעה. איזה הגיעה? עזוב את הגז. זה הגיעה. הגיעה
בהכנת כלים.
כן, הגיעה בהכנת כלים, הגיעה בחזרות. על הקטנות שלי, הגיעה, למה בן אדם צריך להתחתן ולהקים משפחה? תן להתקדם, כן? לא מזמן עברנו את פרשת נדב ואביהו בתורה. מה הם אמרו? שחרר אותי, תן להתקדם, תן לעוף. נכנסו לבית המקדש, הקריבו קטורת, והם היו צדיקים עצומים, ורצו להידבק באינסוף. ויצא אש מהשמיים, ושרפה אותם. למה? כי הם לא היו נשואים. מה הקשר? הקשר הוא פשוט, הם אמרו, אנחנו רוצים רק למעלה. עכשיו אישה, ילדים, פרנסה, משכנתות, מריבות, טיטולים ובעלי גן, לא מתאים לנו, יאללה בוא נעוף. הקדוש ברוך הוא אומר, בוא נעוף, יאללה בוא תעופו, אין בעיה. וכל אחד יש לו את הסכנה הזאת.
זה הריבוי אור?
זה ריבוי אור. גם מי שנשוי וגם מי שיש לו משפחה, יש לו את התאווה הזאת לכבוש עולם ולא לרדת לקטנות של החיים. מה עכשיו אכפת לו מה אשתו עוברת והילדים שלו עוברים? בוא תשמעי מה אני עושה בעולם, אני... מה קרה לך? זה לא הנקודה. הכיבושים שלך זה לא הנקודה. הכיבוש של, של, של האור המיותר שלך זה העבודה שלך. בוא תזיז את האור ותראה את הילד שלך. תראה את הציור שלו ותרגיש שזה הדבר הכי חשוב בעולם. בוא תשמע מה עבר על אשתך ותרגיש שזה הכי חשוב בעולם באמת לשמוע ולתת לה את כל הלב, כי זה מה שעבר עליה וזה החיים שלה וזה חלק ממך. אתה לא עושה את זה, אז לא הבנת כלום. אז המאמץ הולכת אחורה, לא קדימה. יש מאמץ, זה מאמץ גדול.
מאמץ כאילו לתיקון המידות, כאילו, הוא התייגע בתיקונים שמזמנים...
להתייגע, לוותר על הכוחנות שלי. זה עיקר היגיעה. להתייגע, לוותר על השליטה שלי במצב.
ספר כאילו בניתחון, אלא לתקן את עצמך, אבל להתייגע בזה, כל יום,
עיקר ההגיעה זה להילחם בכוחנות שלי. להילחם בשתלטנות שלי, שאני רוצה לשלוט במציאות ולהראות לכולם איזה גדול אני. זה עיקר ההגיעה. זה הגאווה, זה השורש של הכל. אז כל פעם שבאים פוגש את זה, עכשיו יש לו הגיעה להגיד, אוקיי, אז מההתחלה. הגיעה גדולה. לא רוצה. ייאוש זה שיא הגאווה. לא בא לי. למה? כי לא הלך לי. אז מה? אז לא בא לי. עכשיו בוא נראה אותך מתייגע ואומר, אף על פי כן, אני קטן, יצאתי מפודח, אני מבולבל, אני לא בכיוון, אבל אני לא מתייאש, יאללה עוד פעם. זה גדול. הזוהר הקדוש אומר, מי שקטן הוא גדול, מי שגדול הוא קטן. אז ההגיעה זה לא להיות גדול, זה להישאר קטן גם כשאתה מתקדם, זה החוכמה. ולהישאר קטן זה להיות עם הקטנות, להכיל את הקטנות שלי. איזה דברים קטנים יש בי, אני לא מתעלם מהם. להכיל את הקטנות של החיים הפשוטים והרגילים, של הבית וכל מה שקורה בו, של העבודה, של ההתמודדות. זה ההתקדמות. ללכת למטה, לא למעלה. ולהישאר עם הראש מחוץ למים כשאתה למטה, לא לשקוע. לא לשכוח. בעזרת השם. כן, עוד שאלות. כן. לא הבנתי את השאלה, אולי אתה מקטיע אותה? אין גבול. אל תדאגי. אם רבי נחמן אמר שאפשר לדבר עם הקדוש ברוך הוא כמו חבר טוב אמיתי, אז בסדר, לא נאבד את העירה. כמובן שאני לא בא בהתרסה לקדוש ברוך הוא, גם אם יש לי רגשות קשים, אני יכול להביע אותם, אבל לא בדרך של הרגשה. זה כמו שנגיד, נגיד בעל מרגיש, או נגיד יותר דוגמה יותר טובה בהקשר הזה, אישה מרגישה רגשות קשים לבעלה. אז היא יכולה להגיד לו, אני לא סובלת אותך, איך אתה מתנהג, ותעוף לי מהחיים. אני יכולה להגיד לו, תראה, זה מאוד מאוד קשה לי מה שאתה עושה, זה גורם לי רגשות מאוד שליליים. זה משהו אחר. אותו דבר עם הקדוש ברוך הוא. אני לא יכול לבוא להגיד, להסתער עליו. מאוד קשה לי מה שקורה, ואני באמת, אני לא מבין, אני מאמין שאתה יודע מה אתה עושה, אבל תדע לך, זה מאוד כואב לי. אז יש דרך להתבטא. זה, אם תשואלת על הגבול, זה הגבול. הקדוש ברוך הוא מבין את כל השפות. כן, כן, זה, זה, רבי נחמן מסביר. בליקוטי מוהר"ן חפי חלק ב', הוא אומר שהעניין של השפה הוא חשוב שאדם מדבר בשפה ובסלנג שלו, בגלל שכשהוא עושה את זה, זה יוצא מהלב. כי זה, הוא רגיל בזה, הוא לא מלאכותי, הוא אמיתי. זה הנקודה של השפה. אז איך שאתה רגיל, אם אתה מנסה לדבר נורא כזה מהונדס, אז זה יוצא, זה כבר לא יוצא מהלב. אז איבדנו את הקשר הכנה. עוד פעם, ניקח הקשר של זוגיות. אם תוכל לדמיין אישה שבאה לבעלה ומתחילה להתנסח, תראה, יש פסוק שאומר ככה, אז לפי דעתך, איך אנחנו נחיה את הפסוק הזה? מה, נו, באמת? כאילו, מה העניינים? זה שפה פשוטה. אנחנו גם מדברים עם בעלנו. הקדוש ברוך הוא בעלה של כנסת ישראל. והוא רוצה שיהיה לנו יחסים כמו אבא ובן, כמו אישה ובעלה, כמו חברים, כמו כל מיני דברים. אבל זה צריך להיות יחס אישי, לא מהונדס, לא מלאכותי. גם כשיש לנו את התפילות הרגילות של חז"ל, 18, או תהילים של דוד המלך, גם שם אנחנו צריכים למצוא את הגוון האישי שלנו בתוך המילים האלה. אבל כל העניין של התבודדות, לדבר עם השם, זה דווקא בשפה שלי. בצורה הכי פשוטה, בשפה שלי, על מה שעובר עליי, בלי התנסחויות מיוחדות וחגיגיות. פשוט, דבר פשוט. בעזרת השם, שיהיה בהצלחה. כן. כן. אני, מה זאת אומרת? כן, אני יכול להצביע על צדיק אמיתי. אני יכול להצביע על צדיקה אמיתית. את. לא, ברצינות, אני מדבר ברצינות. הנקודה הזאת, לחפש מישהו מבחוץ שהוא יותר גדול ממני ויעזור לי, היא נכונה. אבל יש כאן גם משהו שהוא קצת לא מדויק, שאדם הוא לא מאמין שהוא צדיק. רבי נחמן מלמד אותנו, אתם צדיקים. בואו אני אלמד אתכם איך להיות צדיקים. אתם לא צריכים מישהו שיגיד לכם כל דבר מה לעשות ומכוחו אתם תחיו. רבי נחמן הוא אחד היחידים שאמר בצורה מאוד חזקה, כל אחד הוא יהלום ומגיע לו להיות מה שהוא. בוודאי שכדאי לקבל ברכות מצדיקים, אבל יש נטייה כזאת שמישהו שגדול ממני הוא יעשה את העבודה בשבילי, וזה לא מדויק. מה העניין? במה? זה משהו אחר. קברי צדיקים זה משהו אחר, ואומן זה משהו אחר. אני הבנתי שאת מדברת על צדיק חי בגוף בשר ואדם. אז זה שונה. כשהולכים לקברי צדיקים, אם זה רבי שמעון עוד מעט בל"ג בעומר, ואם זה רבי נחמן או כל צדיק אחר, אז זה מקום קדוש, והנשמה של הצדיק שנמצאת שם, היא עוזרת את התפילות שלי להתקבל. בסדר גמור, זה דבר נפלא, זה דבר מצוין. אבל כשהולכים לאדם, בשר ודם, שגם שיש צדיקים, ודאי שיש צדיקים, לא אמרתי שאין חס שלום, אז יש נטייה שהוא יפתור לי את כל הבעיות. והנטייה הזאת היא לא מדויקת. לקבל, אני אומר שוב, לקבל ברכות זה דבר נפלא. ולהתייעץ עם אנשים גדולים ממני זה בוודאי דבר גדול. והלכת לקברי צדיקים זה דבר עצום, אבל הרצון הזה שיהיה מישהו גדול ממני והוא יגיד לי כל דבר מה לעשות בכל תחום ובזה ייפטר כל הסיפור, זה לא נכון. לכן זה מורכב, זה לא מחס שלום שאין צדיקים או שלא צריך להאמין, חלילה, להפך. אבל יש לנו נטייה למצוא פטור בדבר הזה. חוץ מזה, כאילו, מי אני שאני אגיד מי כן ומי לא? אבל לצערי העמוק, יש הרבה מאוד אנשים שמקובלים כצדיקים, והם לא צדיקים ולא נעליים. הם אנשים שמתאים ומכשילים אנשים ומסבכים אנשים, והם גם תופסים טרמפ על העובדה שאנשים מחפשים מישהו שיפתור אותם מהתמודדות ובחירה. וזה בעיה. את מוזמנת להתקשר לרבי נחמן והעצות שלו. ולזה הוא התכוון. אמרתי לך בהתחלה, זה אני, נו מה? תקשיבי, רבי נחמן הוא צדיק שחי והחיים שהוא מביא לעולם זה דרך הספרים שלו, דרך העצות שלו, דרך האנשים שמלמדים את הדברים שלו. ברוך השם, הנה זה קיים. כמו שמשה רבנו קיים, כי לומדים את תורתו בעולם. זה לא משהו שהיה פעם ונגמר. במקום שמלמדים את דבריו ומקיימים את עצותיו, אז הנה הוא חי וקיים. ועל זה אפשר לסמוך. שוב, אני לא אומר שאין צדיקים בדורנו, אבל אני אומר שוב, יש סכנות, והסכנה הכי גדולה זה שבן אדם רוצה לפתור את עצמו מהתמודדות. ורבי נחמן לא מחנך לזה. עובדה שההצעה המרכזית של רבי נחמן זה לך ותפרש את דבריך ואת ענייניך לפני הקדוש ברוך הוא בעצמך, ואני לא אכניס לך מילים לפה. תלמד להכיר את עצמך ולהתבטא בעצמך, והקדוש ברוך הוא יעזור לך. ושיא הפרגון לבן אדם. אין כאלה דברים. אז הנה, זו דוגמה של צדיק שעוזר לי להיות אני. ויש צדיקים שהם לא עוזרים לי להיות אני, ויש אנשים שלא יודע אם הם צדיקים, שהם עוזרים, הם עוזרים לקופה שלהם להתמלא, אבל הם לא עוזרים לי להיות אני, והם לא עוזרים לכלום. אז צריך להיזהר. שוב, אני ממש לא רוצה שדברי יתפרשו חס ושלום כביקורת על מישהו, או כהסתייגות מצדיקים. אבל צריך להיזהר. צריך להיזהר. ויש לנו עוד פעם, ברוך השם, שאני את רבי נחמן ואת העצות שלו, או צדיקים אחרים, אני פשוט קשור אליו. אז זה טוב, זה טוב. יש צדיקים, יש דרכים בעבודת השם, אבל צריך להיות זהיר. צריך לראות שהבן אדם שמדבר הוא אמין, ומה שהוא אומר זה מבוסס על משהו. אני למדתי בדרך הקשה, כמו הרבה חוזרים בתשובה, שלא כל מה שכל מישהו דתי או רב כזה או אחר אומר זה נכון. אני למדתי לשאול איפה זה כתוב, מי אמר. אני נאמן לתורה. אני לא נאמן לכל אחד שיש לו זקן לבן ועיניים מבריקות, גלימה, צחורה. לא מעניין אותי. זה מרשים. אבל יש יותר דברים מרשימים בהוליווד. זה לא הנקודה. אני נאמן לתורה. נכון, צודקת. נכון, מסכים איתך. לא יודע, תחפשי. ברור שיש הרבה אנשים טובים. תראי, שימוש תלמידי חיים זה דבר אחד, וצדיק זה מושג אחר. בסגנון העממי שאנשים מתייחסים למילה צדיק, כוונתם, מישהו שיפתור את כל הבעיות. שימוש תלמידי חכמים זה משהו אחר. יש אנשים גדולים, וזה טוב ונכון לראות איך הם מתנהגים, וללמוד מה המעשים שלהם, ולקבל מהם תורה, ברור. אבל היום הגבולות מאוד מטושטשים, כי אנחנו חלשים מאוד, ואנחנו מחפשים שמישהו יעשה לנו את העבודה. אז נתעתע. צריך לשים לב, תורת השם.
יש גאון, מה זה גאון?
גאון זה אחד שהוא נורא חכם. נראה לי. לא יודע, תראה, פעם חזן אומרים, גדול מרבן שמו. אתה יכול להגיד על מישהו, הרב, הגאון, האדיר, הנפלא, המדהים, ובסוף להגיד את השם שלו. חזן אומרים, השם שלו זה יותר גדול מהכל. נגיד למשה רבנו, קראו משה. והיום, אתה יודע, בוא נסכים שהרבנים שלנו הם פחות ממשה רבנו. אז למה צריך לקרוא לו, הגאון, האדיר, המופלא, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת הנקודה. תארים זה לא הנקודה. ושוב, אני לא בחס ושלום לזלזל באף אחד, אבל אנחנו גם בעולם של התורה נתפסנו הרבה לתדמיתיות. איזה תארים יש לו, ואיך הוא נראה, וכמה הוא חכם, זה לא הנקודה. הוא יכול לעזור לי, הוא יכול לתת לי כלים לגדול, או שהוא רק מקטין אותי בתור אחד מהאנשים שתמיד יצטרכו אותו. זה מורכב. זה מורכב. שוב, יש לזה צדדים לכאן ולכאן. זה לא שאני בא להגיד כל אחד יעשה מה בא לו, וכל אחד מבין לבד את האמת. לא. צריך קשר לתורה, צריך קשר לצדיקים, צריך קשר לחכמים. אבל זה מתעתע, כי לפעמים הקשר הזה הופך לסוג של פטור מהתמודדות. ורבי נחמן אומר, צריך קשר לצדיקים, וצריך להתמודד. ומי שמלמד אותך להתמודד, ומראה לך את הכוחות שלך, ומפרגן לך, ולא מנסה להפחיד אותך, או לאיים עליך, או להשפיט אותך, אז יכול להיות שזה באמת בכיוון. זאת השם. טוב, תודה לכולם, נתראה בשבוע הבא.